הנושא של השיחה הערב הוא דממה, סיילנס, וגם פיטר פן. מה אנחנו עושים כאן בעצם? מה קורה? מה זה הסיפור הזה של... אנשים קוראים לו ריטריט, קוראים לו ויפאסנה. יכול להיות שעברנו עד עכשיו את ה-24 שעות הקשות ביותר בחיינו, אולי המשונות ביותר, ועדיין אין לנו מושג מה בדיוק קורה כאן. אחת ההנחיות שאנחנו מקבלים על הדרך, הייתה לפני הרבה שנים, אתמול, בערב, דיברנו על שקט, סיילנס, על המקום של הדממה. ורבים מכם במהלך היום דיווחו שבעצם מה שהם חווים זה הרבה מאוד רעש. פתאום אנחנו מתחילים להיווכח. הרבה מאוד קולות שצועקים לנו הרבה פעמים כולם ביחד בתוך הראש. אפשר רק בבקשה לשבת לשיחה, תודה. אפשר להישען פה על אחד הקירות עם כאב בגב. הכל כל כך חדש לנו בעצם, והמון תהליכים קוראים לנו במקביל. אולי אחד אחרי השני מאוד מהר, ורובם בעצם סמויים מן העין. אנחנו לא ממש מבינים, לא ממש יודעים, לא ממש מכירים את מה שקורה לנו, מה שעובר עליהם. הדבר הראשון שאנחנו מתבקשים לעשות, שאנחנו מתחילים עם הדרך הזאת, זה איזשהו סוג של השקטה, גם מבחוץ, והופפולי, גם מבפנים, אנחנו מתבקשים לאחד את תשומת הלב, להניח אותה עם הנשימה. בתור כלי עזר, או אולי אם תרצו, כלי נגינה שאנחנו לומדים לנגן בו. שוב ושוב ההנחיה היא לחזור ולשוב הביתה אל הנשימה, ואני חושבת שרובכם הגדול חווה היום ש... זה לא כזה סיפור פשוט. אנחנו יכולים לשבת עם כל ההתכוונות שלנו, להיות עם הנשימה, ואחרי רגע אחד או שניים, תשומת הלב נודדת, המיינד בורח לנו לאלף ואחד כיוונים. יכול להיות שאחרי 45 דקות, רק שיש את הצלצול הגואל, פתאום שמנו לב שאנחנו יושבים, ואנחנו במדיטציה, ואנחנו אמורים לעשות כאן משהו. אפשר לדמות את זה, את מה שאת העבודה שאנחנו עושים כאן עם הנשימה, זה קצת כמו שיש תינוק שתופס משהו, מחזיק משהו. בדרך כלל זה את הפלאפון שלנו, או איזה משהו יקר ערך, שלא, לא, 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 רק לא זה. ולך תנסה להוציא לו את זה מהיד. חזקים מאוד. בדרך כלל זה מלווה ב... דציבלים גבוהים כאלה. אחת השיטות, תנסו בבית, אחד הפטנטים, זה לתת לו משהו אחר. תראה, צעצוע אחר. יש פה משהו שעושה רעש, אטום, זוהר, אדום. אז באופן טבעי, תשומת הלב הולכת לשם, והתינוק, הילד הקטן, רוצה לאחוז את החפץ הזה, החפץ הבא. ובאופן טבעי משחרר את הפלאפון שלנו, או את ה-MP3 שלנו, מה שזה לא יהיה שהוא החזיק וניסה לאכול אותו בדיוק. באופן דומה, זה מה שאנחנו עושים כאן עם המיינד שלנו. אלף ואחד אובייקטים צבעוניים מתרוצצים לנו בתודעה. מחשבות על העבר, מחשבות על העתיד, תכנונים, זיכרונות. כל מיני, כשאני אפגוש את מי שזה לא יהיה, אני אעשה ככה וככה, אני אגיד ככה וככה, כל מיני סרטים רוצים לנו בראש, אובייקטים, 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 והמיינד נאחז, תשומת הלב תופסת, נאחזת. במקום להילחם, במקום לחטוף לתינוק את הפלאפון מהיד, אנחנו מגישים לו משהו אחר, מגישים לו את הנשימה. שוב ושוב, לפעמים זה משעמם אותו, זה לא עובד. שוב פעם הנשימה הזאת, מה כבר יכול להיות מעניין באובייקט הזה? אנחנו שוב ושוב מנסים, שוב ושוב מגישים, מציעים. אחרי זה כמה זמן מתחיל התהליך הזה של ההשקטה. במקום 1001 דרכים שהמיינד שלנו חמק אליהם, הם הרבה יותר צבעוניות ומעניינות, אנחנו הולכים יותר ויותר פנימה, נחים בתוך, מגלים את האיכות הזאת של להיות אחד עם הנשימה. זה יכול להיות לחלקיק שנייה אפילו, לא משנה. איזשהו מומנטום נצבר כאן, ברגע שהיינו במקום הזה פעם אחת. מטבע הדברים אנחנו מתבקשים להרחיק נדוד עד לריטריט, עד לאנדור, כדי לשבת בקבוצה של אנשים שאת רובם אנחנו ממש לא מכירים, להתבונן על הנשימה שלנו. איכשהו בבית זה הרבה יותר קשה. אנחנו צריכים לעזוב את המוכר, לעזוב את הידוע. באיזשהו מובן, באיזשהו מקום להיות כמו הבודה, שעזב את הבית, עזב את המשפחה, נדד, רחוק, כדי להגיע למקום בעצם מאוד מאוד קרוב, לתיבת האוצרות שנמצאת בפנים, כאן, כל הזמן. ועם הזמן התהליך הזה מתפשט כמו אדוות במים. זה קצת כמו, מכירים את הצעצועים האלה שהם הם עגולים, ויש בפנים כמו שלג, וכאילו בתים קטנים, ערים קטנות, היה לכם דבר פעם? מטלטלים את זה ויש שלג, זה נורא יפה. ואז מניחים את זה, ולאט לאט 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 לאט, פתאום כל השלג צונח לקרקעית, ויש שמיים כחולים, או ים. דבר די דומה קורה לנו בתודעה. הטלטול מפסיק. הגענו לכאן, יצאנו מהעבודה, מהמשפחה, מה שזה לא יהיה שהחיים שלנו עמוסים בהם. ובהתחלה עוד יש תנודות, יש טלטולים, אבל לאט לאט, לאט לאט השלג שוקע לקרקעית ומתחילים לראות צלול יותר, בהיר יותר. אחד הטיצ'ינג הכי מרכזיים במה שהבודה העביר לנו, שזאת מסורת שכמו ששמענו אתמול 2500 שנה מאדם לאדם, מחבר לחבר, ממורה לתלמיד, עוברת באופן הזה. זה טיצ'ינג שמדבר על ארבע אמיתות. במסורת קוראים להם ארבע אמיתות נאצלות, או ארבעת האמיתות של האצילים, תרגומים. איזה שהם, אפשר להגיד, אקסיומות, או אולי יותר מדויק יהיה להגיד, הצעות לבחינה, שמדברות על טבע המציאות, טבע האדם. האמת הראשונה אומרת, בחיים יש סבל. שלוש מילים פשוטות. בחיים יש סבל. עולם ומלואו מקופל בשלושת המילים האלה. המילה סבל בפאלי, בשפה העתיקה, הידוקה, אולי זאת מילה שתוסיפו ותשמעו אותה כמה פעמים במהלך הריטריט, הידוקה. ואחד התרגומים שלה, אולי התרגום המרכזי, זה באמת סבל, suffering. לפעמים אפשר לתרגם אותה כאי נחת או אי סביעות רצון, משהו שמרגיש לנו לא בדיוק מדויק או לא בדיוק... כל הזמן אנחנו באיזשהו חיפוש, לפעמים אנחנו לא יודעים אחרי מה, אבל באיזושהי תנועה פנימית, החוצה מהבית שלנו. לפעמים מתרגמים את זה כ-problem, בעיה. לפי ה-teaching, והאמת שלפי ה-common sense, הצעד הראשון בדרך זה להכיר בכך שמשהו כאן לא בדיוק בסדר. משהו כאן, יש פה איזה אלמנט של אי-סיפוק תמידי כל הזמן. יכול להיות אי-סיפוק ברמה מאוד גבוהה או אי-סיפוק קטנטן. אבל כל הזמן תחושה של לא לחוש בנוח בתוך הבית שלנו. פנימה. שלב הראשון. אם אנחנו חיים במין עולם של פנטזיה, אנחנו יכולים לספר לעצמנו, אצלי הכל בסדר, כמו בשיר, הכל סבבה, הכל טוב. הכל טוב? משהו בזה גורם לנו להשטיח את החוויה, לא להיות בקשר עם מה שבאמת קורה אצלנו בפנים. כשאנחנו מתחילים להתבונן פנימה, די מהר, אני חושבת שרובכם חוויתם את זה, מתחילים לראות את התנועות האלה, את התנודות האלה, שהרבה מהן הן תחושה כזאת של דוקה, אי סיפוק, אי נחת. כואב לי פה, מגרד לי שם, משעמם לי. מה עכשיו? אני לא מצליח עם הנשימה, אני כן מצליח עם הנשימה, רק שזה לא ילך. כל מיני, כל הזמן התודעה שלנו עסוקה באחד אחרי השני, סריה כזאת של תחושות מהסוג הזה. האמת השנייה, עליה דיבר הבודה, זאת בעצם הסיבה למה שנקרא דוקה, לאי הסיפוק. אם אפשר לדמיין איזושהי תנועה פנימית כסיבה לזה, אפשר לדמיין את התנועה הזאת של האחזות, הצמדות, שזה בדיוק הפירוש, הסיבה, הסיבה לסבל, הסיבה לחוסר הסיפוק הזה. משהו בנו מצמד כאן, נאחז כאן. אחד המורים הגדולים של תאילנד, אג'אן צ'ה, אג'אן זה מורה, אמר, חבר'ה, זה נורא נורא פשוט. איפה שיש סבל, שם תדעו, יש שם היאחזות. תחפשו את היאחזות, תחפשו במה נאחזתם. תבדקו את זה. פעם הבאה שעולה איזו תחושה של... הסבל הזה, האי סיפוק הזה, האי נחת, מה יש שם מתחת לה? כן? מה שוכן בקרקעית שלה? מה מניע אותה בעצם? שימו לב שיש הבדל גדול בין אי סיפוק או suffering, סבל, ובין כאב. כאב לא חייב להיות סבל, זה לא אותו דבר. כאב זה רק כאב, זה תחושה. מה הופך את הכאב לסבל? זאת שאלה מאוד מעניינת. האמת השלישית היא בעצם מדברת על המקום של התקווה, אם תרצו. במילים מאוד פשוטות, יש מוצא, יש פתרון. התעוררות, או בפאלי נירוונה. שמעתם את המילה הזאת? או, יש להקה כזאת? נירוונה. אז האמת שהפירוש המילולי של המילה הזאת זה כיבוי, דעיכה. זה בעצם כיבוי או דעיכה של כל דבר שמציק לנו, שגורם לנו לאי סיפוק. כל התנועה הפנימית הזאת, מבפנים, החוצה. האמת הרביעית מדברת על הדרך. איך להגיע למקום הזה, שהוא בעצם, כמו בסיפור הידוע על הקבצן, תיבת האוצרות, עליה יושב הקבצן כל חייו, שולח יד לנדבה, ובעצם עד שמישהו מצביע, אומר לו, אולי כדאי שתפתח אותה, תראה מה יש שם. סיים סיים, אותו דבר. אנחנו לא ניכנס עכשיו לפירוט של הדרך הזאת, למי שזה, הנושא הזה מדבר אליו או אליה, יש הרבה מאוד הזדמנויות גם לקרוא וגם לחקור את זה. רק איזושהי טעימה, איזושהי נגיעה, בארבעת היסודות האלה, כי הם ממש ארבעה יסודות עליהם בנוי הבית הזה, התורה הזאת. לדעת, להכיר בחוויה הזאת של החוסר סיפוק, שהיא מאוד נוכחת, אולי בכל רגע ורגע. להבין מה הסיבה לה, לדעת או לחוש או לחוות את האפשרות להשתחרר ממנה, וללכת בדרך הזאת, בנתיב הזה. כשאנחנו מדברים על האמת הראשונה, על הדוקה, אי הסיפוק, אי הנחת, כשהדברים מתחילים להיות שקטים בפנים, אנחנו מתחילים לשים לב שיש איזשהו דפוס, איזושהי תבנית שחוזרת על עצמה בעצם שוב ושוב. איזושהי תבנית כללית, שהיא אולי מאפיינת אותנו כבני אנוש, את כולנו. שיש איזושהי תחושה נעימה, משהו נעים שקורה לי, אני רוצה עוד מזה, אני רוצה שזה ימשיך. יש את האחיזה ומין רצון שזה ימשיך. שזה לא ילך. תחושה שהיא לא נעימה, אני עושה בדיוק את התנועה הפוכה בפנים. משהו כזה, כן. לך מפה. אם יש איזושהי תחושה שהיא לא זה ולא זה, מה שנקרא ניטרלי, אז אנחנו חצי פרווה עם הדבר הזה. משועממים. אנחנו יכולים לראות את זה בחוויות מדיטציה שלנו. אנחנו יושבים במדיטציה, מנסים להיות עם מה שזה לא יהיה הנחיה, עם הנשימה, נשימה אחת, נשימה שנייה, נעלם לנו, ברחנו. אלף ואחד מקומות. כששמנו לב שברחנו, הרבה פעמים עולה תחושה של, אוף, לא מצליח לי. המדיטציה הזאת היא לא בשבילי. אולי זה מתאים לאנשים בהודו, אולי זה, לא יודע, זה לא מתאים לי, לא בשבילי. יכולה לעלות תחושה של אכזבה, תחושה של כעס עצמית. יש לנו קשת רחבה מאוד של דברים ש... יכולים להתבטא כאן. איך אנחנו מגיבים לתחושה הזאת? רוצים שזה ילך, רוצים לדחות אותה. משהו שעולה לנו, או זיכרון שהוא לא נעים שקורה לנו, שעולה לנו בפנים, ואנחנו רוצים שהוא ילך. יכול להיות כאב בברך או בגב. שאנחנו רואים בו את האויב מספר אחד. בלי הכאב הזה, המדיטציה שלי הייתה יכולה להיות מצוינת. הכאב הזה מחרב לי את הכל. ואנחנו כבר בפנים יוצאים לקרב, יוצאים למלחמה, מנסים לעשות כל מה שביכולתנו כדי לגרום לו ללכת. לפעמים זה הסיפור השני, הצד השני של המטבע. אנחנו מוצפים בתחושות נעימות, תחושות טובות, אולי זה מה שהם מתכוונים, שהם מדברים על מדיטציה, אולי סוף סוף. מצליח לי, יש. המחשבה הבאה, מה המחשבה הבאה? שים עוד, או רק שזה לא ילך, רק שזה יישאר. שוב, הקיבוץ הזה, האחיזה הזאת. שימו לב, זה איזשהו פטרן שהוא משותף לכולנו. זה יכול לקרות לנו במדיטציה בהליכה, שמענו בקבוצה, אמרו לי ללכת באיזשהו נתיב, אבל בעצם זה די משעמם הנתיב הזה, או נראה לי ששם, איפה שהבחורה הנחמדה הזאת הולכת, אולי יש משהו יותר מעניין. אני אתחיל למדוד לכיוון ההוא. אנחנו אופ, אחרי המיינד שלנו, כחץ של לוח. אחרי איזה כמה זמן מתחיל לשעמם לנו גם שם. נמאס לנו. אנחנו מתחילים לחפש מקום אחר. ומה? אנחנו בדיוק על אותה מטוטלת. בדיוק אותו דבר, משחזרים בדיוק את אותו פטרן. נעים לי? לא נעים לי? ניטרלי? איך זה מפעיל אותי? אז אחד הדברים שאנחנו לומדים על הדרך הזאת, זה לראות את הדפוסים שמפעילים אותנו. לראות איך הם מפעילים אותנו. ומה שאומרים באנגלית, to kiss them goodbye. עצם הראייה הרבה פעמים משמשת כמו מין קרן שמש שיורדת על שלג ומתחילה להמיס אותו, למוסס אותו. לפעמים זה קרחון מאוד גדול, זה יכול לקחת עשרות שנים. לפעמים זה טיפה קטנה של קרח, והראייה הזאת היא מחממת וממיסה, הופכת את זה לנוזל. הפירוש של המילה ויפאסנה, השורש של המילה הזאת, זה שורש של ראייה. הפירוש של המילה, ראייה נכוחה, ראייה של הדברים כפי שהם, או ראייה לעומק. לפעמים מתרגמים את זה כראייה מאחורי, אחורי איזשהו וילון. יש איזשהו מסך שחוצץ בינינו ובין המציאות, ובין הדברים כפי שהם. אז יש את הפטרנס, את הדפוסים שהם די אוניברסליים לנו, וזה טוב להכיר אותם, זה טוב לתת להם שם, זה טוב לדעת. מה בעצם פועל שם בחושך ומפעיל אותי ולוחד אותי ובעצם קולה אותי בתוך הכלא הזה? מה זה בדיוק? מה ברגע זה עכשיו מפעיל אותי? זו נשרדות. אוקיי. אפשר לשים את זה על אחד מאלה. ואפשר ללכת עוד צעד אחד פנימה, ובאמת לבדוק מה הדפוסים שמיוחדים לי, מה מייחד אותי כבן אדם, מה מניע אותי, מה מפעיל אותי. האווירה הזאת, הגג הזה, אם תרצו, העץ הענק הזה של השקט, זה עץ שמאפשר לנו, כשאנחנו יושבים חוסים בצילו, מאפשר לנו להתחיל להתבונן על הדפוסים האלה שלנו. דפוסים שמפעילים אותנו כל הזמן. אז יש את הדפוסים הכלליים, ויש, כמו ששמענו פה, התחלנו לשמוע דפוסים יותר ספציפיים. מה? איך בדיוק המנגנון הפנימי שלי עובד? אנחנו יכולים לשבת במה שנראה מדיטציה מאוד שלווה, ובאים לבקר אותנו, אוהבים לקרוא להם חמשת האורחים או חמשת השדונים, איזשהו מספר כזה כללי או כותרת כללית לכל מיני דברים שבאים לבקר אותנו במדיטציה. זה יכול להיות כעס, יכול להיות שעמום, יכול להיות תחושה של עכשיו הולך לי ואני לא רוצה שזה יפסיק, זה יכול להיות ספק מאוד גדול. לא ברור לי אם אני עושה את זה נכון, או לא עושה את זה נכון, או למה הם מתכוונים, למה ההנחיות לא יותר מדויקות, לא מבין מה זה. ממש לי, כן, לשים לב איך אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוך פטרן, בתוך דפוס, כן, שהוא מתחזה או מסתווה לאמת. הסיפור של פיטר פן, מישהו זוכר את הסיפור? פחות או יותר. יש שם סצנה אחת מאוד מאוד מעניינת, שפיטר פן וקפטן הוק, זוכרים את קפטן הוק? שאין לו יד כי הקרוקודיל אכל אותה, ויש לו במקום זה וב. הם מוצאים את עצמם על סלע, על אי קטנטן, בלב הים, שבסביבם מלא 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 קרוקודילים, ובמיוחד אותו אחד שאכל לקפטן הוק את היד ויחד עם השעון, והוא מתקתק מבפנים, זוכרים? ומתנהל שם איזשהו סוג של מאבק או תחרות או קרב בין שניהם. וברגע הראשון בעצם פיטר פן יש לו עליונות, כי קפטן הוק נמצא במים. אבל פיטר פן אומר, רגע, 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 זה לא הוגן. אנחנו צריכים להתחיל מאותה רמה. והוא מושיט לו יד כדי להעלות אותו ביחד איתו על האי. ובאותו רגע, קפטן הוק תן לו מכה אדירה, פיל אותו למים. וכמו שכתבה הסופרת שממש המציאה מיתוס, מאוד מעניין, יותר מעוצמת המכה, עוצמת העלבון והתדהמה שחווה פיטר פן בגלל הבגידה, ממש שתקה אותו. אולי חלק מאיתנו יכולים להתחבר למקום הזה של הבגידה האיומה, של ההלם הגדול, הרבה יותר ממכה פיזית. ואז כותבת שמה מחברת, בעולם רגיל, בעולם רגיל, ילדים רגילים היו נושאים בתוכם את הצלקת הזאת של הבגידה כל החיים. כל החיים, ומשהו שהיה נשאר שם. אבל לא פיטר פן, לא ב-Never Never Land. ארץ לעולם לא, תרגמו את זה נכון? בעברית. שם הדברים האלה לא מצברים, לא מצטרפים לצלקת. איך אנחנו יכולים לחיות בעולם שלנו, ביקום שלנו, בחיים שלנו, עם המקום הזה, הפנימי, של פיטר פן? עד כמה אנחנו מחויבים לזיכרונות עבר? כמה אנחנו מחויבים לחוזים שקראתנו בינינו לבין עצמנו, פעם, מזמן, בגלל פגיעה ישנה. והחוזים האלה חוזרים ומחדשים את עצמם שנה אחרי שנה, ואנחנו כבולים שם. נצמדים, צמודים אליהם. ואולי בעצם אפשר לשאול איך אנחנו יכולים לחיות במקום הזה, מתחת לעץ, העץ הגדול, משוחררים לחלוטין מכל אמנה שאי פעם חתמנו עליה, כזאת, כמו פיטר פן. איזה סוג של חיים אז יהיו לנו? וכמו פיטר פן, מחדש כל פעם להיות מופתעים מהפלא הזה. חלק קוראים לו החיים, או חלק אומרים זה החיים, זה מה יש. שזושהי תחושה שאנחנו מכירים או מבינים איך הדברים האלה פועלים. ואולי התחושה הזאת הרבה פעמים גורמת לתחושה של שיעמום. את זה אני כבר מכיר, את זה אני כבר יודע. איך בכל זאת אנחנו יכולים לגעת במקום הזה, שמופתע כל הזמן? בבודיזם הטיבטי יש דימוי כמו ילד שמסתכל על ציורי הקיר, בחיים הוא לא ראה צבעים כאלה, בחיים הוא לא ראה דמויות כאלה מצוירות על הקיר. אין לו שום מושג למה זה דומה, הוא רק מסתכל עם עיניים גדולות ככה. וואו. אם אנחנו יכולים להסתכל עם אותו המבט בדיוק על ציורי הקיר אצלנו בפנים, וואו. וואו. להפנות את המבט פנימה עם השתאות עם הערכה. כל כך הרבה פעמים אנחנו ממהרים לשפוט, לקטלג, להוציא חוזה, לקבוע גזר הדין, ומיד להוציא אותו לפועל גם. אנחנו הקטגור, התליין, השופט, בדרך כלל של עצמנו, לפעמים של אנשים אחרים, די בקלות. גם אם אנחנו לא בדיוק אוהבים את מה שאנחנו רואים ברגע זה, גם אם זה לא עומד בסטנדרטים שלנו, אנחנו מסתכלים פנימה ו... Oh my God. לא רוצים לראות את מה שיש שם עכשיו. נראה לנו טעון שיפור. צריך לתקן שם משהו. מה צריך לקרות כדי שנעשה את השיפט הזה, את הטיול הזה, למקום אחר, אחר לגמרי. מקום שבו היחס שלנו הוא יחס של השתאות, של הערכה, של קליעה. האם זה אפשרי? אחת מההנחיות שלנו על הדרך היא להתמסר לתרגול ולעשות את זה ברכות, עד כמה שאפשר בלי אג'נדה, עד כמה שאפשר לפתוח את העיניים הפנימיות ולהתבונן על מה שקורה, שוב, בפלא, בפליאה. ברגע שאנחנו שמים לב ששוב עולה הקול שהוא שיפוטי, שים אחריו אולי סימן שאלה קטן, האומנם. אולי גם אליו אפשר להתייחס בידידות. יש מורה נפלאה בשם פמה צ'ודרון, מורה קנדית במסורת הטיבטית, שכתבה באחד הספרים שלה שמדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. תחזיקו חזק, עם מי שבא לפה בשביל זה, מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. של חלק מאיתנו זה יכול להיות שוקינג. מה אני עושה פה? שמה זה טוב? מה יוצא לי מזה? מה שיוצא לנו מזה, זה הרבה פעמים לגמרי לא צפוי. ואולי כרגע זה עדיין בתחום הלא ידוע. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם שם להיות מופתעים? לא ללכת כל כך אחרי הפטרן, אחרי ההרגל של לקמת את זה, לעשות מזה כמות, מה יצא לי מזה, או איך זה יעזור לי בחיים, אלא דווקא לעשות את התנועה הפוכה, רוורס כזה, פנימה. לפתוח את העיניים הפנימיות, מה קורה עכשיו? האם אני יכול להתעניין במה שקורה עכשיו? האם אני יכול להכיר אותו באמת באמת? בלי אג'נדה, בלי לוחות זמנים, בלי חרב מונפת מעל הצוואר, ברכות ועדינות עם הרבה מאוד מרחב. ואז, אחרי שאנחנו מתחילים להכיר שוב ושוב את הדפוסים שלנו הכלליים, הדפוסים שלנו הספציפיים, אולי באיזשהו שלב מתחיל לעלות חיוך פנימי קטן, תחושה של ידידות, ואולי אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה, אז מי אני באמת מעבר לדברים האלה. מי הוא זה האיש הקטן הזה שבפנים? שאולי עד עכשיו לא היה לו הרבה סיכוי להתבטא. מי הוא שם, בפנים? אני רוצה לסיים בשיר באנגלית שנקרא I am not I. אם זה יבלבל אתכם אז לא נורא. של חואן רמון ג'ימרץ. I am not I. I am this one walking beside me whom I do not see. Whom at times I manage to visit, and whom at other times I forget. The one who remains silent when I talk. The one who forgives sweet when I hate. The one who takes a walk where I am not. The one who will remain standing when I die. בואו נחלוק כמה רגעים של שתיקה ביחד.